בעזרת השם, המטרה שלנו בלימוד היא ללמוד בקצב מהיר יחסית, תיאורטית, כל שיעור נרצה להספיק פרק. בהתחלה זה ייקח לנו טיפה יותר לאט, אבל זה יהיה פחות או יותר הקצב, מתוך מגמה להקיף את ה... זה של ה... להגביר את הכל. מתוך מגמה לנסות להספיק, להקיף את הספר הזה כמה שיותר, בעזרת השם. וכמובן, מתוך מגמה ללמוד תנ"ך, לפי איך שלימדו אותנו חז"ל, לפי הגודל המתאים, ולפי הזכות הגדולה שיש לנו ללמוד על האבות שלנו, על דוד, על שאול, על שמואל הנביא, על חנה, על אלקנה, על כל האנשים האלו המופלאים שיסדו את מלכות ישראל. ואנחנו יודעים שנבואה שנצריכה לדורות נכתבה. כלומר, דברי הנבואה הללו הם לא איזושהי היסטוריה רחוקה. בכלל, צריך לדעת שהתנ"ך הוא לא ספר היסטוריה. התנ"ך הוא לא ספר היסטוריה, במובן הזה שההיסטוריה כאילו מתארת מה היה. התנ"ך לא מתאר מה היה. התנ"ך מתאר מה היה שהיה חשוב בעיניים אלוקיות. איך יודעים את זה? אתם יודעים? כמה שנים יש מפה עד פה? מקריכה עד קריכה, כמה שנים יש? אלף שנים? 3,000. יש לנו, נעשה קצת סדר, 1948 זה לדעת אברהם אבינו, פחות או יותר. לא פחות, מדויק. מאברהם אבינו עד מתן תורה, או עד יציאת מצרים יש לנו, מה? שנים. איך? 400 שנה. אז אנחנו כבר נמצאים ב-2000, ככה בחישוב גס, 2400 נגיד. מיציאת מצרים עד בניין בית ראשון, כמה שנים עברו? מיציאת מצרים עד בית ראשון. 480 שנה פסוק בספר מלכים. אז אנחנו כבר נמצאים באזור ה-2800. בית ראשון עמד 410 שנים. אז אנחנו כבר מדברים על 3,200 שנה, וגם ה-70 שנים שבין בית ראשון לבית שני, גם הם מתוארות בתנ"ך, בספר עזרא ונחמיה, ומגילת אסתר, שהיא איפשהו שם באמצע. אז אנחנו מדברים פחות או יותר על 3,200, 3,300 שנים, שמהכריכה הזאת ועד הכריכה הזאת. נכון? מתוך ה-3,000 שנים הללו, אז כל זה, זה 2,000, וכל זה, זה כל השאר. 800. ככה לא נראה ספר היסטוריה. פה קרו יותר דברים. אלא שכאן קרו דברים שהם לא מעניינים אותנו כרגע. היו כאן בטח מלחמות נוראות, היו כאן מהפכות, היו כאן תגליות, אבל זה לא מעניין אותנו כרגע, כי התנ"ך זה ספר ההתגלות האלוקית. ומבחינת ההתגלות האלוקית, ב-2,000 שנים על אברהם אבינו, היא הייתה מאוד מאוד מצומצמת. העולם, כמו שמתאר הרמב״ם, היה שרוי בתוהו ובוהו, היה שרוי בחשיכה גדולה, היה שרוי בעבודה זרה, עד שהגיע איתנו של עולם, זה אברהם אבינו, והאיר את פני המזרח, וחידש את האמונה בבורא עולם, וכו' וכו'. אז לכן התנ"ך הוא לא ספר היסטוריה, הוא לא מתאר מה היה, אלא הוא מתאר מה שהיה חשוב, מבחינה נבואית ואלוקית, וכך אנחנו גם נלמד אותו. יש גם לפעמים תיאורים כפולים בתנ״ך, חלק בשמואל, חלק בדברי הימים. את כל הדברים האלה אנחנו בעצם ננסה ביחד ללמוד. אנחנו לומדים ספר שמואל, בעזרת השם, יסוד המלוכה. ספר שמהווה תשתית גם לספרים שבאים אחריו ובעקבותיו. וגם בגלל שכמו שהזכרנו, נבואה שנצריכה לדורות נכתבה, וגם אנחנו היום בחיים שלנו כאן בארץ ישראל, בגאולה שאנחנו בתוכה, אנחנו מתאמצים מאוד לגלות כל מיני ידיעות כאלו ואחרות על איך נראית ממלכה בעם ישראל. החוכמה הזאת עבדה לנו. 2,000 שנים של גלות מחקו כנראה את כל הידע שהיה, והיה מן הסתם הרבה מאוד ידע, הרבה מאוד תורה שנכתבה, על איך מנהלים ממלכה מבחינה תורנית, מבחינה נבואית. כיוון שאנחנו כבר 2,000 שנה בגלות, 2,000 שנה אנחנו לא מחזיקים לא מדינה ולא ממלכה ולא צבא ולא משטרה. אז עכשיו שמגיעים להקים מדינה, אז אין, פשוט אין. הרמב"ם מלכות מלכים. זה מה שיש. בטח אין מה להשוות את זה לכל שאר התחומים ההלכתיים שיש בהם ספרות מאוד מאוד גדולה. ורק בתחום הזה של איך מנהלים מדינה, אין התייחסות. אני אתן לכם דוגמה. אני אתן פה שאלה פתוחה שאני לא עונה עליה. אנחנו כרגע עסוקים גם בתפילות לשלומו של החייל החטוף גלעד שליט, וגם בחזרת השם מתפעלים שיחזור במהרה. אין כמעט התייחסות לסוגיה הזאת בספרות שקדמה אלינו. כי יש את הסוגיה במסכת כתובות, מה קורה אם נחטף שבוי, הגמרא גם במסכת בבא מציע, אין פודים את השבויים יותר על כדי מהן, אבל זה הכל מדבר במה? במה? זה מדבר ביהודי שהלך ביער ותפסו אותו שודדים, ועכשיו הם טובים כופר. אבל עכשיו השאלה כמה אתה צריך לשלם, והאם אתה תעודד את החוטפים, אפשר לקבל פה זה כוס מים, תודה. האם תעודד את החוטפים לעשות עוד פעם, מה הדין באדם שאתה שלחת אותו? בחייל. מה הדין? מה? ש? נכון, ויחלק עליהם לילה. נכון. ואם אין התכנות מבצעית, אתה לא יכול לשחרר אותו בכוח. כרגע. אתה לא, אין לך את הכלים. מה הדין? מותר או אסור? אין על זה... שזה איזושהי מבוכה. תדעו לכם להגיד שמבצע אנטבה, שאנחנו כולנו תופסים אותו בתור מבצע הירואי גדול מאוד, מבחינה הלכתית, לא היה פשוט. אם היו שואלים את הפוסקים, לא יודע מה היו עונים. כי מי יתיר לך לסכן כל כך הרבה חיילים ומטוסים, וזה בשביל... שחרר, מחבלים. אחד מגדולי הפוסקים ככה התנסח. אלא מה? נשמת האומה לא חיכתה לפסק ההלכה הזה, והיא פרצה קדימה ועשתה את המבצע הזה, והיה סייעת את השמעה הגדולה. אבל אני רק בא לומר שאנחנו היום ממש בונים את זה מההתחלה. יש עציץ אליעזר, וכתב ספר, ספרות, ספר מאוד חשוב, שנקרא התורה והמדינה, הלכות מדינה, ובתחומים עוסקים בזה הרבה מאוד, לחדש את ההלכות שקשורות לבניין מדינה. זה לא אותו דבר כמו שעוסקים בפרט. אולי הדוגמה הכי, תודה רבה. ברוך אתה ה' אלינו, כמו שהכל נעבור. דוגמה נוספת נגיד זה הלכות שבת. בהלכות שבת אנחנו יודעים שיש הלכה ש... דרך אגב, וגם מה שאמרתי לכם מקודם עם גלעד שליט, יש לה רב גורן, מאמר ארוך, בספר שנקרא תורת המדינה, שעוסק בעסקת חילופי השבויים הקודמת הראשונה, ג'יבריל. ושם הוא ממש לאורך הרבה מאוד דפים מעריך להוכיח כמה זה בעייתי וכמה זה מסוכן וכמה וכמה, ובסוף, בשלושה משפטים אחרונים הוא אומר, אבל בחייל צה"ל שנשלח על ידי המדינה, יכול להיות שהכל מתהפך, ומחייבים להחזיר אותו בכל מחיר. הוא בעצמו, אחרי שכל המאמר הוא כתב כיוון אחד, בסוף המאמר הוא עושה היפוך והולך לכיוון השני. זאת סוגיה. אם היה סנהדרין, אז היו דנים ופוסקים, וכך היו מתנהגים. אלא מה, אנחנו מנסים פה לשחזר, או לחדש, דברים שכבר עבדו לנו. גם נגיד בהלכות שבת. בהלכות שבת ידוע הכלל, לא מחללים שבת בשביל ספק עתידי. מחללים שבת בשביל פיקוח נפש שמונח לפנינו, או ספק אפילו פיקוח נפש, אבל לא בשביל משהו עתידי. אז עכשיו, האם מדינת ישראל צריכה לשלוח מטוסים לצלם בשבת בלבנון? אין עכשיו משהו, אין איזו ידיעה ספציפית, אין עכשיו איזה איום קונקרטי. אבל אם אתה לא תצלם בשבת, אז האויב ידע מזה, ובסוף, בעוד שנה וחצי, יהיה משהו. אז הגדרים משתנים. זה מה שנקרא גדרי עד רידתה. פיקוח נפש של יחיד זה הלכות מסוג אחד, פיקוח נפש של רבים זה הלכות מסוג אחר. משטרה בשבת. מותר או אסור. משטרה לא עוסקת ב... חלק מהדברים לא עוסקת בפיקוח נפש, עוסקת בדינמה שלא יהיו גניבות, שלא יהיו פריצות, שבזהירות בדרכים, מי יתיר. אלה סוגיות שצריך איתם להתמודד. ומתמודדים איתם בעיקר הפוסקים. אנחנו ננסה ככה קצת לקלוט איזשהו רושם על איך נראית ממלכה דרך הלימוד הזה שלנו המשותף בספר שמואל. הפרשייה שמסיימת את ספר שופטים, זאת הפרשייה המוכרת לכולנו, פרשת פילגש בגבעה. לפי חז"ל, זה לא קרה בסוף ספר שופטים, אלא דווקא בתחילתו. מבחינת הסדר הכרונולוגי, זה לא קרה, זה לא ירה בסוף תקופת השופטים, אלא דווקא בתחילתם. אבל שמואל הנביא, שסידר את ספרו ואת ספר שופטים, בחר לקבוע את הסיפור הזה בסוף כמין סיכום, כמין סיפור מייצג, דוגמה מייצגת לכל ההתנהלות וההתרחשות של ספר שופטים. כדי שנבין איזה מדרגה עברנו, איזה מדרגה אנחנו כרגע עומדים לדלג עליה מספר שופטים לספר שמואל. אז בואו טיפה ננסה רגע להבין איזושהי שאלה אחת בעניין פילגש בגבעה. אז מה היה המקרה? זוכרים? איש, איש מבית לוי, הלך, פילגשו, סוכסוכים בפילגש, ותזנה עליו פילגשו, אז היא ברחה לבית אביה, והוא הלך להחזיר אותה. והשתהה שם היום ועוד יום ועוד יום. בסופו של דבר הוא כבר יצא, השתהה יותר מדי, יצא לדרך, יצא לדרכו, לביתו בהר אפרים, והנה, כבר יורדת החשיכה, והוא נמצא באמצע הדרך, הוא מפחד ללכת בדרכים בלילה, מסוכן, אז הוא נכנס שם לאיזושהי עיר שנקראת גבעה, משבט בנימין, ומחפש שם מקום ללון. אף אחד לא מכניס אותו הביתה, עד שאיזה זקן אחד נותן לו אפשרות להיכנס, והנה, לא מספיק להכניס אותו הביתה, כל אנשי העיר סובבים תחת הבית, פסוקים שמאוד מאוד מזכירים את מעשה סדום, ובסופו של דבר, הפילגש הזאת מוצאת אליהם, הם מתעללים בעד שהיא מתה, הוא הולך ומבטר את הגופה ל-12 חלקים, שולח אותה בכל גבול ישראל, וכל ישראל מדן ועד באר שבע נקבצים, ובאים למצפה לטקס עצה. ואז הם שולחים משלחת לשבט בנימין ואומרים, רבותיי, בני שבט בנימין העיקרים והחשובים, קרתה אצלכם תקלה חמורה. קרתה אצלכם באחת מהערים שלכם התגלתה בעיה מוסרית חמורה ביותר. אנחנו מבקשים שתסגירו את האנשים האלו אלינו, אותם אלו שהיו שותפים לעבירה, כדי שנוכל לדון אותם בבית דין כראוי ולתת להם את העונש שמגיע להם. מה אומרים בני בנימין? מה התשובה? לא, מסרבים. יש לכם איזה סברה למה הם מסרבים? מה? תשובה מספר אחת, איך קוראים לך? יחיאל אומר, כי כל השבט כזה. חמור מאוד, כן? כל השבט הוא בעצם עושה מעשה פילגש בגבעה, כזה חס חלילה מושחת, ולכן הם בעצם מגבים את כולם. זה קשה מאוד להגיד כזה דבר. נעדיף מאוד מאוד לא להגיד כזה דבר. ברור שהייתה תקלה, זה ברור שזה היה משהו מקומי. עיר מקומי שנכשלה, כנראה לא היה שם לא תלמידי חכמים ולא למדו תורה, לא. קרתה תקלה חמורה. ועכשיו פונים אל שבט בנימין ואומרים, בוא נטפל בבעיה, יש כאן בעיה, צריך וירתה רע מישראל, וירתה רע מקרבך. זה בדיוק הפסוקים של פרשת השבוע. שהיא כי ימצא מישהו שעובד עבודה זרה או מישהו כזה, אז התורה מצפה שיסגירו את האנשים הללו העבריינים, כדי שנבהר את הרע, כן. גאוות יחידה, תמשיך טיפה יותר.
נאמנות לשבט.
בדיוק, כן. אופס, גם.
הם לא ידעו, אלה שעשו את זה לא ידעו, הם לא רוצו להחתים את כל העיר או את כל...
אתה אומר שהם לא ידעו, קשה מאוד, קשה להסתיר את זה. זה לא היה מעשה של יחיד, זה היה עיר שלמה שהתנהגה ככה. גם המעשה שהוא ביטר את הגופה היה כל כך מזעזע, ש... לא, כנראה לא היה ספק לגבי עצם המעשה. אבל הכיוון שאתה מדבר עליו, איך קוראים לך?
אסף.
אסף. הוא כנראה הכיוון. מי אתם שתדונו אותנו? מי? בעצם שבט בנימין כופר קיומה של איזושהי סמכות מרכזית. מה פתאום אתם תדונו אותנו? מה, שבט יהודה יותר ממני? שבט ראובן יותר ממני? שבט גד? מה פתאום? אנחנו נדון אותם, אומרים בני בימין. אנחנו נדון אותם בעצמנו, בבית הדין של השבט. אתם מצפים מאיתנו שאנחנו נסגיר אותם כביכול לאיזה מערכת כללית? היא לא קיימת. בימים ההם, אומר הפסוק שמסיים את ספר שופטים, אין מלך בישראל. איש הישר בעיניו יעשה. אין מלך בישראל. אין מלך בישראל, ושבט בנימין גם אומר, ואני גם לא, וגם לא יהיה מלך, ואתם גם לא תקבלו אותם, כי אתם לא סמכות. כדי שאני יסגיר אנשים לאיזשהו מישהו, אני צריך להאמין בסמכות שלו, שהוא באמת מעליי, שהוא כולל אותי. אם אני בעיר, אז אני מוכן ללכת אל המחוז, אל בית המשפט של המחוז. אם אני במחוז, אני אלך אל הסנדרין הארצי. אבל אם אני בתור שבט אומר, אני בכלל לא מכיר בכם, אתם לא יותר מאיתנו. הייתה בעיה, אנחנו נטפל בזה במסגרת פנים שבטית. ועל זה הייתה מלחמה. על זה הייתה מלחמה. אבל זה בעצם, עוד שנייה אסף, זה בעצם הסוגיה שאיתה שמואל הנביא בוחר, או הפרשייה שאיתה שמואל הנביא בוחר, לסיים את ספר שופטים, כדי שנביא מה הייתה המציאות. המציאות הייתה שהשבטיות הייתה מאוד 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 דומיננטית. מאוד דומיננטית. וכל שבט לא רק שהוא עמד בפני עצמו, אלא גם כפר ביכולת, או לא קיבל על עצמו שום עול ששבט אחר יסתרר עליו. כן.
היה בפרשה של השבוע שעבר, לתת בית דין על כל שבט. זה בכל עיר שיהיה בית דין, וגם לכל שבט.
נכון.
אז איפשהו זה מתנגש, לא? הייתה שבטיות באיזשהו מצב, אחרי שהנחילו את הארץ,
נכון, שזה בדיוק המקרה שלנו. כלומר, במקרה הזה, בפילגש בגבעה, היה ברור לכל ישראל שדבר כזה לא יכול להיסגר ברמה השבטית. איך הפסוק הולך? כי לא נהיית כזאת למיום עלות בני ישראל מארץ מצרים, ועתה תנו לכם עצה, עוצו ודברו. כך הפסוק בספר שופטים. זה לא משהו, זה לא איזה סכסוך מקומי, סכסוך משפחות, איזה ריב, איזה מה. זה מעשה זוועה, מעשה נבלה, זה סדום ועמורה בקרבנו. זה לא יכול להישאר ברמת השבט, זה חייב לעלות לרמה הארצית. בדיוק כמו הפסוקים שאתה אמרת. ובכל אופן שבט בנימין מתעקש ואומר, זה לא שחס וחלילה בני בנימין הם יזדהו עם המעשה. מה פתאום, חס וחלילה, הם ודאי לא יזדהו. רק הם אמרו, אנחנו רוצים להיות הגורם ששופט. אנחנו רוצים להיות הגורם שיעניש גם. הם לא קיבלו על עצמם את המרכיב הלאומי הכללי. וזוהי הסוגיה מכיוון אחד, שאיתה שמואל בוחר לסיים את ספר שופטים, כדי שנבין מול איזה מצב אנחנו עומדים. כמובן שלכל צל יש אור. הגמרא במסכת מגילה אומרת שלא היה שבט שלא העמיד שופט. כלומר, לפני שמתחילים את המלכות בעם ישראל, אז צריך שכל שבט יוציא מעצמו את כוחות השלטון שלו אל הפועל. ששבט יהודה יעמיד שופט, ושבט ראובן, ושבט גד, כל שבט יעמיד שופט מקרבו, ואז כשיבוא המלך הוא יכלול בתוכו את כל הגוונים כולם. המשכן היה מקום מאוד מאוד צבעוני. שיש וארגמן, יש כאן שאלה. אז אם לא הייתה מלוכה בישראל, תחת מי התאחדו כל שאר 11 השבטים? תשובה. מה? חלק, כלומר, חלק מהפעמים הם התאחדו, בעיקר סביב מלחמות, כשבא אויב וצר, אז זה כמובן ייחד את כולם. וחלק מהזמן לא התאחדו, הרי זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. מה מסיים את ספר שופטים? מלחמת אחים. שזה ההפך הגמור מכל מה שאפשר לדבר על איזושהי התאחדות. מה שמסיים את ספר שופטים, מלחמת אחים עם 42 אלף הרוגים. זה בדיוק המחיר ששילמנו. בגלל שלא הייתה מלוכה. אז חלק מהזמן התאחדו בעקבות אויב משותף. טבעת של המן, גזירה. מה? וגם תלוי אם אתה מונה את יוסף כשניים. וחלק מהזמן באמת לא התאחדו, אלא היו מפורדים ביניהם, בינם לבין עצמם. אז זה מהמקום של הלאומיות, של העם. השבטיות. זה מכיוון אחד. התחלתי להגיד שבעצם יש לזה, לכל צל יש אור. הסיבה גם ששבט, שבט, שכל שבט העמיד שופט, זה כדי שבעצם המלך יהיה משהו שלם. המלכות היא כמו, כמו שהזכרנו לגבי המשכן, המשכן הוא כולל בתוכו את כל הגוונים. כן. ככה גמרא, מסכת שבת אומרת, תחש, הוא חיה מרובת גוונים, שסס בגוונים שלו, יש לו הרבה מאוד גוונים, כי המשכן כולל את כל הגוונים כולם. ככה גם דורשים על הפסוק, קצנה אורנה בנו ציון והמלך שלמה, בעטרה, שיתרה לו אמו ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו, עטרה, זה, זהו המשכן, שהוא מורכב מכל הגוונים כולם. כאן מחייכים, כן, זה השם של הבת שלנו, שנולדה עטרה, אז אני בעניינים. אז זה מהכיוון הזה. עכשיו, מה קורה עם המשכן? אם כבר באנו לדבר על המשכן. מה המצב של המשכן בעם ישראל? הרי יש משכן. משכן שלו כמה שנים עמד?
369.
איך? 369 שנים. נכון. עמד, זה לא מעט זמן. זה הרבה זמן. זה מרכז קודש רוחני, עם הקרבת קורבנות, עם כהן גדול, עם אלי שהיה כהן גדול הרבה מאוד שנים, ועם כהנים גדולים לפניו. זה כאילו באתם עד עתה אל המנוחה. ולנחלה, המנוחה זו שילה. אז מה קורה שם? גם הדבר הזה לכאורה נרמז בסוף ספר שופטים. אחרי שיש את המלחמה בין עם ישראל לבין בני בנימין, ואחרי שכל ישראל נשבעים שהם לא ייתנו מהנשים שלהם לשבט בנימין, ואז מתעוררת חרטה, מה עכשיו? יקרת שבט מישראל, אז אומרים, מוצאים פתרון, מה? פתרון טו באב, נכון? הנה חג, יש חג בשילו, היה חג, כנראה חג שהיה כבר מימים ימימה, יש כאלה שאומרים, רב צדוק אומר, שהחג הזה היה בעצם, מחטא המרגלים, בכל שנה היו נכנסים, היו חופרים קברים כל ישראל, נכנסים לקבר בתשעה באב, חלק היו 15,000 מתים, וכל השאר היו קמים. בשנה ה-40, חפרו קברים, נכנסו וראו שקמו כולם. אמרו, אולי התבלבלנו, אולי זה לא תתווה, עם הירח, המשיכו 7 ימים אחרי 9 באב, והגיעו לטו באב, ואז הם הבינו שפסקה הגזרה. ומאז, כנראה, מאותו יום, כך אומר רב צדוק בפרי צדיק, מאותו יום, טו באב היה חג, יום חג. אז היה חג, חג השם בשילו. אז ההצעה שניתנת בסוף ספר שופטים, זה ללכת לאותו חג שבו בנות ישראל מחודלות בקרמים, ושם כל אחד יחטוף לו אישה. אבל יש כאן פסוק מאוד מאוד מעניין. מה כתוב כאן? אני קורא כאן בפרק א' פסוק י' ח'. ויאמרו, פסוק, כן. ואנחנו לא נוכל לתת להם נשים מבנותינו, כי נשבעו בני ישראל אמור, ארור נותן אישה לבנימין. ויאמרו, הנה חג אדוני בשילו מימים ימימה. אשר מצפון לבית אל מזרחה השמש, למסילה עולה מבית אל שכמה, ומנגב ללבונה. מישהו שם לב מה קשה בפסוק הזה? כלומר? זה כמו שאני עכשיו אגיד לכם, יש חג בכותל, או יש איזושהי תפילה בכותל. הכותל מגיעים, צריך לנסוע, והולכים זה... מה, מישהו כאן לא יודע איפה זה הכותל? לצערנו יש בני נוער שעדיין לא היו בכותל, אלא מגיעים פעם ראשונה בצבא. אז זה באמת לא טוב. אבל צריך להסביר למישהו איפה זה. ברור, מסתור, הכותל, מה יש פה לדבר? צריך להסביר למישהו איפה זה שילו? צריך לתאר כאן, אתה יודע איפה זה שילו? אתה הולך מנגב ללבונה, מצפונה לבית אל. דרך אגב, תיאור מאוד מדויק, כן? צפונית לבית אל וטיפה דרומית ללבונה. על הדרך, על הציר, ציר האבות, שכם בית אל, שילו. תראו מאוד מאוד מדויק של שילו. מה? כמה שמלן, שצריך לתאר איפה המקום הזה. שאף אחד לא מגיע לשם. שהמקום הוא זנוח. שהמקום הוא עזוב. איך קרה כדבר הזה? סימן שאלה, גם על זה נצטרך לענות. אבל אנחנו לפחות כרגע יש לנו שני נתונים מאוד משמעותיים ביד. מבחינה לאומית, אנחנו מחולקים לשבטים, בצורה מאוד מאוד דרסטית, בצורה מאוד מאוד קיצונית, עד כדי מלחמת אחים. מבחינת מרכז הקודש של האומה, אף אחד לא מגיע לשם. הוא לא רלוונטי. כנראה שמה שמתרחש שם, מי שמנהל את המקום הזה, הכהנים שנמצאים שם, כנראה הם גרמו לעם לא לרצות להגיע לשם, אל המקום הזה. בצורת ההתנהגות שלהם, באופן שבו הם תפסו את, את עבודת הקודש שלהם. מה? אנחנו מדברים פה, אם אנחנו מדברים פה על, על אליה, זה כבר אחרי. איך? שואלים כאן, לא כל השבטים העמידו שופט, גד, ראובן ושימון למשל, למה לא העמידו? שבטי גד וראובן לא העמידו שופטים בגלל שהם בחרו להיות בנחלת עבר הירדן המזרחי, אז לכן הם לא העמידו שופטים, ושבט שמעון לא העמיד שופט בגלל שזה חלק מה... מה שיעקב ברך את שמעון ולוי, נכון? שמעון ולוי, ברך, כלל. שמעון ולוי, אחים, כלי חמאס מכרותיהם, נכון? החלקם ביעקב והפיצם בישראל. אז בשבט לוי זה התקיים, שבט לוי אין לו נחלה, והם היו מפוזרים בערי הלוויים, 50 ערי הלוויים ומגרשיהם. ושבט שמעון, החלקם ביעקב והפיצם בישראל התקיים בזה שהם היו מלמדי תינוקות, ושבט שמעון נבלע בתוך שבט יהודה. גם מבחינת הנחלות, נחלת שבט יהודה מגיעה עד איפה? עד הנגב. וגם נחלת שמעון היא שם. מועצה אזורית בני שמעון, איפה היא? בני שמעון זה כל האזור של רעת, קיבוץ שובל, מזרחה. אז שבט שמעון נחלתו גם בלועה בתוך שבט יהודה, ולכן שלושת השבטים האלו לא עמידו שופטים, אבל חוץ מהם כל השאר כן העמידו. אתה היית באמצע שאלה, סליחה. כן, הוא היה. פנחס היה עד ימי יפתח. העריך, לפי חז"ל, העריך ימים מאוד מאוד. דרך אגב, גם פנחס נענש. כך חז"ל אומרים, בגלל הסיפור של בת יפתח. יפתח נדר נדר, לגבי ביתו. נדר שאפשר היה להתיר אותו. כמו שהרמב"ן מדבר בפרשת מטות. ואז התחיל ויכוח. פנחס אמר, הוא צריך לבוא אליי. אני הכהן הגדול. ויפתח אמר, אני שופט שהוא יבוא אליי. ובייני ובייני עבדה הנערה, כך אמרו חז"ל. אז יפתח נענש שכתוב שהוא ויקבר בערי גלעד, שנשרו לבריו, ופנחס נענש שנסתלקה מן רוח הקודש. אז זה רק מגביר את המשבר, מחריף את המשבר. אז דיברנו עם כך על העם, ודיברנו על המקדש. נשאר לנו לדבר, כדי לתאר את המצב של עם ישראל בסוף תקופת ספר שופטים, נשארנו לדבר על ההנהגה הלאומי, על ההנהגה, שזה בעצם השופט. אנחנו תמיד מדברים על ארבעה מרכזים בעם ישראל, זה משכן. מלך, שופט, כהן ונביא. אז דיברנו על, על הכהונה ועל הנבואה קצת. דיברנו על העם, עכשיו נדבר על השופט. מי השופט האחרון בספר שופטים? איך? שמשון. מה מיוחד בשמשון? ניבו.
חצי
חצי שבט אנשי יהודה.
יהודה שלו
הגיע. כן. כן. לא, זה ברור, זה משהו מאוד מיוחד, שמשון. אולי פעם נלמד על זה בהזדמנות, זה שופט מאוד מאוד מיוחד. אבל מה, מה מיוחד בהתנהלות שלו? בוא נשאל אחרת. מה מגדיר מישהו כשופט? כמלך. שופט זה מי שיש לו מאחריו מתין חיילים, צבא, עם, מישהו מאחוריך, המלך. אבל, בוקר טוב כבוד הרב, ותודה רבה על השיעור. מה הייתה התגובה האלוהית על מלחמת אחים עקובה מדם כזו? זאת שאלה ראשונה. מה ההבדל המהותי בין שנאת אחים בפילוג זה, שהוביל בית דוד ומקדש שלמה, לבין שנאת אחים בימי בית שני? שתוצאתה היא חורבן והגליה. שתי שאלות מאוד יפות. טוב, התגובה האלוהית על מלחמת האחים העקובה מדם בפילגש בגבעה הייתה שהקדוש ברוך הוא בעצם הראה לנו שלא רק שבט בנימין הוא האשם לבדו, כי למלחמה הזאת היו שלושה סיבובים. בפעם הראשונה ישראל עולים על בני בנימין ומי מנצח?
בנימין.
בפעם השנייה ישראל עולים על בני בנימין ומי מנצח? עוד פעם, בפעם השלישית רק ישראל מנצחים. כלומר, הקדוש ברוך הוא בעצם הראה לעם ישראל שכולם זקוקים לעשות תשובה. ישראל בגלל שהם לא מיחו על פסל מיחה, ובני בנימין בגלל הסיפור הזה של פילגש בגבעה. כלומר, בעצם התגובה האלוקית היא שאנחנו נמצאים במצב מאוד 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 לא טוב, וזה כמו מצוקה, זה כמו משהו של עקרות שצריך להוליד מתוכו כוחות חיים חדשים. זה מין, כמו שהמהר"ל מדבר עליו, על ההיעדר הקודם להוויה. אז זה לגבי התגובה האלוהית שהיא באה תוך כדי המלחמה. מה ההבדל המהותי בין שנאת אחים בפילוג שהובילו לבית דוד וכו' לבין שנאת האחים בימי בית שני? ההבדל הוא כמו כאבים לפני לידה לבין כאבים של גסיסה. בתוך תהליך של התפתחות מלוכה ישנם שלבים טבעיים שבו כל אחד מושך לכיוון שלו, ואפילו זה מגיע למצבי קצה של מלחמה, אבל זה תהליך התפתחותי טבעי, כמעט אפשר להגיד, בתוך התגבשות של אומה. אבל בימי בית שני, הכאבים והשנאה, הם לא נעבו מתוך, איזושהי יצירה מחודשת, אלא מתוך גסיסה, מתוך דחייה של החלק האחר. חלק גדול מהצרות שבאו עלינו בימי בית שני הייתה בגלל שחלק מהצדדים הלכו ועירבו גויים, קראו לגויים, לרומים, לאורקוס ואריסטובולוס אחים, הלכו והביאו את הרומאים, כל אחד לצד שלו, ואז עירבו כאן גם גויים בתוך המאבק הפנימי, ובמילא כבר הכל צעד לכיוון החורבן. אז יש כאן הבדל גדול בין כאבים מאוד מאוד חריפים, שהם כאבי לידה, יש בהם משברים חמורים, אבל זה עדיין כאבים של משהו לקראת, וזה ברור, עם ישראל, ברור שהוא בציפייה. נכנסים לארץ ישראל עם ארון הברית, עם יהושע, וזה ברור שהולכים כאן לקראת בית המקדש, ובניין בית המקדש, זה לא קורה, אז משהו כאן תקוע, מצפים, מי יפרוץ כאן את החומה הזאת? יבוא דוד ויפרוץ אותה. לבין מצב שבו בית המקדש עומד, ויש עבודת השם, אבל כל אחד עסוק בחלק שלו, והכל לאט לאט מתפורר, זה כאבים של אומה שהיא בדרך לצאת להגלות. טוב. מה, מישהו שאל לפני כן? היה מישהו ש... אף אחד, אני יכול להמשיך? דיברנו על שמשון, נכון? שמשון. אז שמשון, שאלנו מה מגדיר אדם כמלך, מה מגדיר אדם כשופט. והתשובה היא שהעם מאחוריך. אין מלך בלא עם. שמשון, יש מאחוריו עם? זהו שלא. גבורה מסוג אחר. חזל דווקא אומרים ששמשון היה חיגר. חלק מסכת סוטה. אבל הייתה לו גבורה מסוג אחר. אבל על כל פנים, לא רק שהעם לא מאחוריו, אלא אפילו בפעם אחת, העם הסגיר אותו. שבט יהודה הסגיר אותו. יהי דן, נחש, עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך עיקה וסוס, ויפול רוחבו אחור, לישועתך קיוויתי אדוני. זה פסוק שאמר יעקב אבינו, בברכה שלו לשבט דן, והוא רומז למי? לשמשון. שמשון עובד כמו נחש, לבד. למה הוא עובד לבד? מה הסיבה? הסיבה היא כי אין מספיק כוח לעם ישראל לעמוד מאחוריו. כל כך נחלשנו מבחינה לאומית, שאפילו להגיד, זה המנהיג שלי, גם כי אין לו כוח. אז הקדוש ברוך הוא יעזוב אותנו בלי לשמור עלינו, אז הקדוש ברוך הוא מעמיד לנו שופט שהוא עובד כאילו לבד, זה כאילו סכסוך פרטי עם פלישתים, זה כאילו סכסוך עם איזה אישה, ואבי ואמו לא ידעו כי מהשם היא, כי טוענה הוא מבקש. זה הכל לבוש בכל מיני עטיפות כאלו של איזה מין סכסוך פרטי, אבל באמת הוא שופט. אבל כל כך נחלשנו שהשופט האחרון בספר שופטים הוא שופט כזה שלא, שהעם לא מסוגל לעמוד מאחוריו. אז בעצם בכל המקומות שבהם ישנו איזשהו מרכיב של הנהגה, אנחנו פוגשים חולשה נוראה. המשכן עזוב, העם מפוצל, השופט פועל לבד. זה המצב בסוף ספר שופטים, שמתומצת בפסוק שמסיים את הספר, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. אין מלך בישראל, הכוונה, יש ציפייה למלך. צריך להגיע מלך, מחכים למלך, ואין מלך. וכשמשהו צריך להיות והוא לא נמצא, נוצר וקום וחור ובור, ולתוכו נכנסת מערבולת וסחחורת. כן, שם?
עתאי.
איך?
עתאי.
עתאי? כן.
אז הרי מסבירים להם איך להגיע אליו, בגלל שנשות ישראל תתקורבות, הם יכולים לחטוף משם.
כן, השאלה הראשונה, אתה שואל איך אפשר ללמוד על המצב בסוף ספר, ספר, סוף ספר שופטים, אם בעצם פרשיית פילגש בגבעה הייתה בהתחלה, וזה בדיוק התשובה. אם היא הייתה בהתחלה, ובכל אופן בחרו להביא אותה בסוף, סימן ששמואל הנביא בוחר, רוצה לבחור לנו הסיפור שייצג את המצב שהתרחש בעצם לכל אורך ספר שופטים. ספר שופטים בעצם בנוי בצורה של ספירלה, יורדת כלפי מטה. משבר, אין מלך בישראל, עוד פעם, חטא, משבר, זעקה, ישועה. חטא, משבר, זעקה, ישועה. וכל פעם זה נותן עוד איזה סיבוב למטה. פילגש בגבעה הייתה איזשהו סי. אז שמואל הנביא לוקח אותה מהמקום בו היא הייתה, שם אותה בסוף כדי להגיד לך, תשמע, בעצם זה המסקנה. זה המסקנה. עכשיו, היה כאן חג, רק הוא היה חג מקומי. היה חג מקומי. אם צריך להסביר לבני בנימין איפה זה שילה, כן, היה שם חג, חג מקומי, בנות ישראל עשו שם לחולל בקרמים, אבל אם צריך להסביר להם איפה זה שילה, בצורה כל כך מפורטת, סימן שהמקום הזה לא ידוע. ששילה הוא מקום שלא בדיוק ברוך מגיעים אליו. זה רמוז לכאורה, הפסוק הזה, וזה גם נאמר במפורש בדברי חז"ל, שנדבר ונעסוק בהם בעזרת השם בשבוע הבא, על העבודה הגדולה שעשה אלקנה כדי להחזיר את עם ישראל למשכן. כי המשכן פשוט נעזב. אנשים לא ידעו איך מגיעים לשם. זה היה מקום עזוב. היו מגיעים, היה איזה טפטוף, קל, פה ושם. אבל אנשים הפסיקו לראות במשכן איזשהו מקום שהם צריכים לפקוד אותו בגלל מה שהתרחש שם בפנים. אז בעצם היום סקרנו, כן, יערי. נחרתי, יערי. קודם כל, הרב קלנר מלמד ספר שופטים, אז אנחנו יכולים לראות ספר שמואל. וספר שמואל, בהרבה מאוד מובנים, הוא בסיס וצומת גם לספר מלאכים שבא אחריו, וגם למציאות שלנו כאן היום. זה התשתית להכל. זה העמדת המלוכה, זה העמדת הנבואה בעם ישראל. זה כמעט הכל כלול בו. הרבה מאוד דברים יסודיים, שאחרי זה נגיד מופיעים בספר מלאכים, כבר מתחילים בספר שמואל. ספר מאוד מאוד יסודי. כן. איך קוראים לך?
משה.
אנחנו, השיטה שנלמד בה כאן זה שאני בדרך כלל אקרא את הפרק, אנחנו ננסה להציף ביחד שאלות, ומתוך השאלות שכאן יענו, אנחנו ננסה לענות עליהן בצורה רציפה, על פי דברי חכמים, במדרשים, בפירושים, וננסה לכל האורך לבנות ציר. ציר שילך ויתקדם כל הזמן, בצורה ברורה, ויקדם אותנו פרק אחרי פרק, ואנחנו נראה איך נבנה את המלוכה, מהם התנאים לבניין המלוכה, מה זה אומר להיות מלך בישראל, מה משמעות הנביא, כל הדברים האלה. לכן, כמו שהקדמתי, אנחנו נשתדל לדעת השם להספיק פרק בשבוע, כדי שככה תהיה לנו, ציר התקדמות יפה. אז כן. בשביל זה אתה צריך להיות עד פרק ח' בספר שמואל כדי לענות על השאלה המצוינת שלך. בסדר? האם שמואל יתנגד למלוכה? זה פרשת השבוע. האם המלוכה בעם ישראל היא לכתחילה או בדיעבד? מחלוקת פרשנים, איך לפרש את הפסוק שנקרא פרשת השבוע? חלק מה אתם רוצים, אבל איך לקרוא את הפסוקים בפרשת השבוע? והיה כי תבוא אל הארץ, אשר השם הולך נתן לך, וירשתה וישבת בה ואמרת, אשים עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. ככל הגויים, זה נראה בעייתי. שום תשים עליך מלך וכו'. האם הפסוקים האלה נאמרים לכתחילה, או שהם נאמרים בדיעבד, כמו הפסוקים של שטיפת תואר. כל זה נענה בזאת השם בדיוק בעוד 3 חודשים כנראה, בשיעורים על פרק ח' שם באזור הזה.
אז הוא לא יהיה עורך, הוא יהיה
קבע. בזאת השם, אמן ואמן. נגענו היום בעם, נגענו בשופט, נגענו במשכן. בשבוע הבא בזאת השם נמשיך הלאה, חזקו ואמצו.